אז אנחנו יכולים מיד לעבור לחברנו, עורך דין עופר פיק, שמספרים בכל מקום שאתה יזמת והגית כנס במסגרת הבורסה לניירות ערך, בנושא שסיפרת לנו עליו, חברות משפחתיות, העברה בין דורית.
אוקיי, אנחנו מובילים כנס על חברות משפחתיות, אבל אנחנו מדברים לא סתם על חברות משפחתיות, אלא על הצומת שחברות משפחתיות מגיעות אליהן, כאשר הן צריכות להחליט האם הן מעבירות את החברה לדור הבא, האם הן מכניסות משקיע, והאם מוכרות את החברה. יש לחברה משפחתית, יש צדדים מאוד מאוד מיוחדים, ואנחנו מניסיוננו...
כשאתה אומר חברה משפחתית,
אתה... זה עסק משפחתי, נכון? אתה מתכוון לכל מיני עסקים משפחתיים.
רגע, רגע, אתם מקטינים חברה משפחתית.
לא, חס חלילה.
לא, עסק משפחתי זה לרבות חברה.
לא, לא, דוקטור כהן, תראה, הוא מתכוון ובצדק. שאומרים חברה משפחתית, אגב, בבורסה לניירות ערך מתכוונים שחברה שהחזקותיה הם בידי משפחה, מה שמאוד מאפיין אגב את הבורסה לניירות ערך. בישראל...
בואי רגע נעשה רגע סדר קצר.
אבל אתה צדקת, זה באמת להקטין וסליחה.
שאומרים עסק משפחתי, חושבים על הסנדלריה או על החנות מקולת. לא. החברות הכי גדולות בעולם, רובן הן חברות משפחתיות. רוב החברות בעולם הן חברות משפחתיות. בצרפת או בגרמניה, שימו לב, על פי מחקרים, כ-90% מהחברות הן חברות משפחתיות.
וואו.
בבורסה בתל אביב יש מדד שנקרא TLV Family, שזה מדד החברות המשפחתיות. חברות קטנות, שטראוס, קסטרו, פוקס, היום שופרסל, אחרי שאחים אמיר רכשו את השליטה בשופרסל, רמי לוי, שפיר
ועוד. אז אני גם מזכיר את אימקו תעשיות ביטחוניות, שבראשן עומדת דוקטור נילי יקיר, ככה שיהיה גם אישה בפאנל.
אז בעצם שאנחנו מדברים על חברות משפחתיות, אנחנו מדברים על הרבה מאוד חברות בעולם ובישראל, שאנחנו מצאנו מהניסיון הרב שלנו, שהן זקוקות או מצריכות יחס מיוחד. גם יחס משפטי מיוחד, גם יחס ארגוני מיוחד, גם יחס כלכלי ופיננסי מיוחד. חברה משפחתית מוגדרת בספרות כחברה שבעליה שואפים להעביר אותה לדור הבא. זו חברה משפחתית. עכשיו, בחברה משפחתית כזאת, לאו דווקא מדברים על, למשל, רווחים קצרי טווח. מסתכלים קדימה, בוחנים ונערכים איך להעביר את החברה לדורות הבאים. החלטות, איך מתקבלות, פורמלי, לא פורמלי, בדרך כלל ברוב החברות המשפחתיות שמקימים שני אחים, דוד, דודים, בני דודים, בדרך כלל המייסדים מתחילים באופן לא פורמלי. ואם תוך כדי התהליך הם לא מצליחים או חושבים או מתארגנים לארגן את החברה בצורה כזאת שאפשר יהיה באמת להעביר אותה לדור הבא, למנוע סכסוכים, לנסות אולי למכור אותה, להכניס שותף, אם לא נערכים לכך, מוצאים בהרבה מקרים חברות משפחתיות מוצאות עצמן בסכסוכים מכאן להודעה חדשה. עכשיו, סכסוכים במדינת היהודים, וואה, אנחנו עורכי דין, אנחנו מתפרנסים מסכסוכים.
היו כמה מפורסמים שנקלעו לקשיים
היו כמה מפורסמים שנקלעו...
יש עכשיו
בעברות הבינדוריות
וכן. חברת קרסו נקלעה לאחד הסכסוכים המאוד עצובים.
נכון, יש הרבה מאוד דוגמאות, גם דוגמאות מפורסמות וגם דוגמאות פחות מפורסמות. אני זוכר דוגמה אחת שאצלי נחרטה בזיכרון כעורך דין לא ותיק במיוחד, שני אחים שהקימו חברה לתפארת, באמת חברה לתפארת, הרוויחו הון תועפות. אלא מה? שהקנאה אכלה אותם. והם הגיעו למצב שבזמנו שופטת הפירוקים ורדה אלשיך נתנה פסק דין מאוד מאוד ייחודי, והיא הורתה לפרק את החברה הזאת מטעמי צדק ויושר. עד כדי כך זה הגיע. כלומר, שני אחים...
עם חברה מוצלחת, עם מצליחה ורווחית.
ביצת זהב שמטיל... תרנגולת זהב שמטילה ביצי זהב, הצליחו
להרוס את התרנגולת.
להרוס את התרנגולת. וזאת למה? הם בני משפחה. הם לא הסדירו את היחסים שלהם כמו שצריך. הם לא התייעצו עם היועצים הנכונים. הם לא נערכו. הקנאה, אני הצגתי את אחד הצדדים, הקנאה אכלה אותם, והם פשוט הורידו את החברה לטמיון.
מה שאתה אומר נכון שבעתיים, בעיקר כשאנחנו מדברים על העברה בין-דורית, כי הכלל בבורסה, או בכלל בחברות משפחתיות, הוא ידוע, שהדור הראשון בונה אותם.
והדור השני והשלישי הורסים אותם. אבל זה לא כל כך מדויק.
קצת יותר מ... בעיקר השלישי.
כן, בעיקר בדיוק. השלישי. עכשיו, זה לא כל כך מדויק. העניין של העברה בין-דורית שאנחנו הולכים גם בו לגוע בכנס, הוא עניין מאוד, מאוד, מאוד רגשי, מאוד ספציפי ותלוי נסיבות. יש חברות שאנחנו יועצים שלהם שמחליטות, שהמייסדים מחליטים, לא מכניסים את הדור השני. למה? ולא את הדור השלישי. למה? אנחנו רוצים למנוע את הבלבול מוח. אנחנו רוצים שקט. ולכן לפחות מספר חברות שליווינו החליטו לא להכניס ילדים, אלא להכניס שותף, ובשלב הבא פשוט למכור את החברה, ושהילדים ייהנו מהכספים,
ולא יריבו.
זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שכמובן להכין את החברה לדור הבא. עכשיו, כשאנחנו מדברים על להכין חברה לדור הבא, אנחנו מדברים על הכנה שהיא לא מהרגע להרגע. היא חשיבה שהיא בטווח ארוך. ופה אני לרגע רוצה להיכנס לעניין המשפטי. בסוף אנחנו עורכי דין, ובסוף אנחנו יועצים משפטיים. ולכן אנחנו ממליצים לכל חברה משפחתית כזו, להתחיל להיכנס לפורמליסטיקה. להתחיל, כמה שזה נשמע תרחני, בסוף הדברים האלה הם חשובים מאוד. לבנות את ההסכמים, לבנות אמנות משפחתיות, לומר לכל ילד מה מקומו, כן או לא, לפי שלבי ההתפתחות של החברה, ולייצר את המצב שאם חס וחלילה נקלעים לסכסוך או אי הסכמה, יש מנגנונים בחברה המשפחתית שיודעים לפתור אותה. למשל, מנגנון מאוד פשוט, ועדה חיצונית למנות. פשוט, אם יש חברה משפחתית רצינית, אומרים, תשמעו, יש נושאים שאנחנו כנראה לא נסכים עליהם. אנחנו נלך לשניים, שלושה אנשים שאנחנו מאוד סומכים עליהם, אנחנו נמנה אותם שיחליטו בשבילנו. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא להכניס לבורד כבר מראש דירקטור חיצוני, שבמקרה של אי הבנות,
לבורד
אי הסכמות...
לבורד גם בחברה שהיא גם, פרטית, כן, לא רק במסחרת בבורסה.
בחברה פרטית
בבורסה.
יש בו... לכל חברה יש דירקטוריון, לכל חברה. זה נכון שבחברות משפחתיות הדירקטוריון הוא על שולחן האוכל, אם האמא מסכימה שידברו על עבודה תוך כדי ארוחת שישי, ברוב החברות המשפחתיות, השאיפה שלנו היא לעשות רגולציה לחברות המשפחתיות
אנחנו
האלה.
אנחנו מסכימים אם מחלקים דיווידנדים, אם מודיעים על דיווידנדים, מותר בארוחת שישי.
אוקיי, דיווידנדים מותר בארוחת שישי. עכשיו, אנחנו זיהינו בעצם, למרות שאנחנו, לא למרות, אנחנו משפטנים, ואנחנו עורכי דין, אבל זיהינו שהפן הרגשי והפסיכולוגי בחברות משפחתיות הוא מטורף.
אני יכול לומר מניסיון אישי, אין כמתמחה בבית המשפט, ואין במוסד לבוררות עסקית, שמגיעים תיקים, התיקים הכי קשים, בלתי ניתנים לגישור, ליישוב, אלה התיקים של סכסוכים משפחתיים. זאת אומרת, של עסקים משפחתיים מצליחים מאוד, כמו שאתה אומר, שבאים האחים או הקרובי משפחה, ואין שום אפשרות לבוא וליישב את הסכסוך. הם, אתה יודע, אתה אומר קנאה, זה 1001 דברים עוד שהיו עוד בילדות, כל אחד בא עם המטענים שלו.
ברור.
וזה בלתי נתפס בכלל. החוסר רציונליות הוא פסיכי לחלוטין, וגם הליכי גישור לא מצליחים, וגם אם זה בוררות, אז הם רוצים הליך של עירור, ואחרי עירור הם עוד תוקפים את... זה לא נגמר, זה לא נגמר. עד הסוף אמר, והם לא מבטרים, וזה ממש לוז לכולם, וכשבונים את הכל מלכתחילה, כשעוד לפני הסכסוכים והריבים והקינות, אפשר לחסוך הרבה צרות אחר כך בהמשך הדרך.
אחר, אני רוצה, אפשר לשאול אותך שאלה בעניין?
כן.
ה-worst nightmare של חברה משפחתית שנסחרת בבורסה, זה ממצב של לוקדאון, שכתוצאה מאיזשהו סכסוך, בכלל אי אפשר יהיה... איזה מנגנון אתם יכולים באמת להציע, והאם דווקא, במסגרת זה אתם...
דווקא בחברה שהיא חברה נסחרת, הבעיה היא הרבה הרבה יותר קטנה. כי בחברה נסחרת, אני מזכיר, יש דירקטורים מן הציבור, יש מנגנונים, החברה שהופכת להיות ציבורית, היא הופכת להיות חברה מסודרת, היא מלווה על ידי משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון, ופה נותנים מנגנונים של פתרונות, של רוב בדירקטוריון, של יש חוק החברות מסדיר איך מקבלים החלטות שנוגעות לבעלי עניין, ואיך מקבלים החלטות לגבי מסכורות. דווקא בחברות ציבוריות הבעיה היא הרבה פחות מהותית. דווקא בחברות שהן לא ציבוריות, ויש המון חברות בארץ שהן חברות מרוויחות, והן חברות שעושות עסקים נפלאים, ששם הדברים לא מסודרים ולא מאורגנים, אלא יש תקנון עם 4 תקנות, אין הסכם.
יש באמת חברות כאלה גדולות מלא, מצליחות ומשגשגות עם תקנון מלא, של 4 שורות.
כן,
אז מלא. אז דחוף הן צריכות להגיע אליך.
ברור, בואו חבר'ה. עכשיו, אבל מה שרציתי עוד...
אנחנו עושים את הקריאה נרגשת, בואו לאופר.
ממש ככה, אני ממש נרגש. מה שאבל רציתי להדגיש, בעניין הפסיכולוגי והרגשי, שבכנס הזמנו להרצאה מאוד מאוד מיוחדת את דוקטור אורניה ינאי, שהיא פסיכולוגית תעסוקתית ידועה מאוד, שאני ריאנתי אותה והצעתי לה לבוא להרצות, וקצת דיברנו, אז היא אמרה לי משהו נורא מעניין שלא חשבתי עליו. היא אמרה לי, תגיד, אתה מודע לזה שאחרי שמוכרים חברה משפחתית יש אבל?
ברור.
אבל? יש אובדן? ואני גם מטפלת בנושא הזה. זה, היא נתנה לי פה איזשהו פתח, היא פתחה לי צוהר לכמה העניין הפסיכולוגי משחק מלכתחילה, תוך כדי
ואחרי.
עכשיו,
זה כמעט הכל.
ואני מאוד ממליצה באמת להגיע לעורך דין עופר פיק, שבקולו הרועם, שאני שומעת אותו במשרד, לא, הוא באמת, הוא אדם שיודע להוביל את הדברים, אתה יודע, למרכז את הכל, להראות את הדרך בצורה מסודרת, בלי יותר מדי, בליווי נכון, פסיכולוגי, הוא אוזן קשבת, אפילו אני יכולה להעיד, אבל הוא גם יודע להיות מאוד מאוד תכליתי.
עכשיו, תודה רבה. אני רוצה רק לומר, שכאשר אנחנו בפן של המיזוגים ורכישות, כי בעצם בכנס אנחנו מדברים על מיזוגים ורכישות בחברות משפחתיות. חברה משפחתית, ואני נתקל בזה, באמת, אני יכול לומר באופן די קבוע. באה חברה משפחתית, עסק מצוין, מרוויחים נהדר, ומגיעים לשלב שאומרים, אוקיי, אני רוצה להכניס שותף, קרן, טנא, פורטיסימו, לא חסרות קרנות שמשקיעות בחברות משפחתיות, שדרך אגב, גם קרן פורטיסימו וגם קרן טנא ישתתפו בכנס, וישתפו בכנס את החוויות שלהם, והם ייתנו את הטיפים שלהם לאותם אנשים שיבואו לשמוע, שירצו לעשות את המהלך הזה. עכשיו אני חוזר רגע לחברות המשפחתיות האלה, שהן באות לשולחן, כמה שהן חזקות בתחום שלהם, הם לא מבינים לאן הם מגיעים. אנחנו משתמשים במושגים שהם לא מודעים אליהם. Due diligence, שווי חברה, כסף פנימה, כסף החוצה, דילול. כל המושגים האלה וכל האירוע הזה, הוא פשוט, הם לא מכירים אותו. וכפי שאנחנו יודעים, אתה לא מכיר, אתה חושש. ואז הצל הולך וגדל. אחד התפקידים שאני רואה כעורך דין שמוביל מיזוגים ורכישות בחברות משפחתיות, זה לתת קרית ביטחון לאותם בעלי חברות משפחתיות שרוצים, באמת רוצים לעשות עסקה, אבל פוחדים. עכשיו, כדי לייצר את העסקה, אחד התפקידים שלך זה בעצם להרגיע את אותם בעלים של חברות משפחתיות. אני אגיד להם, חבר'ה, אין לכם מה לפחד. אתם באמת תקבלו את הכסף שאתם רוצים, כי בסוף הנושא הכספי הוא נושא מסחרי, אבל having said that, שסיכמנו על זה שהחברה שווה 100 מיליון, מכאן ועד להסכמה מוחלטת, הדרך ארוכה, כי פתאום מתערבים להם. פתאום באה קרן שקונה 50%, היא מצטרפת לבורד, ועכשיו זה בורד פורמלי, נפגשים במשרדים של הקרן, יושבים, מישהו רושם פרוטוקול, הכל הופך להיות פורמלי. ובעצם אתה מאבד את ה-DNA המשפחתי שלך, שאתה עושה את המהלך הזה. וזה צריך, ולמהלך הזה צריכה להיות הכנה משפטית, חשבונאית, ובעיקר פסיכולוגית.
אז אופר, אני חושבת שמעולם לא היה לנו מרואיין שהגיע בול לזמן, כי עיריית תל אביב ממש נושפת באורפנו, ואתה הצלחת לעשות את זה. אין מה לומר, רעיון ממש מצוין.
תודה רבה לכם.
מעניין מאוד.
הכנס התקיים באולם הבורסה לניירות ערך. הכנס...
חניה, אופר, חניה.
כן, הכנס הוא בשיתוף איגוד הדירקטורים בישראל. התקיים ב-22 לינואר. החל מהשעה 9, וכל מי ששומע אותנו
מוזמן,
יכול להיכנס לאתר של איגוד הדירקטורים, או לאתר של משרד בורחובסקי ושות, ולהירשם. תודה רבה לכם.
תודה רבה, אופיר, היה מצוין.
כל טוב.